ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו במזמור פי א', אז לפי מה שנזכר בגמרא, זה שיר של יום חמישי. ובשירים של יום חמישי, לא תמיד ההסבר הוא על כל הפרק, מספיק שיש איזה נקודה אחת בפרק שהיא מסבירה מה היה בינו לבין הבריאה של יום חמישי. אז זו סוגיה שאנחנו לא עומדים בה, אבל כאן למשל אחד ההסברים שאני אראה אצל רבי צדוק למה זה קשור ליום חמישי, בגלל המילה הרנינו, שמושג רננה גם בעברית החדשה, אבל על סמך מה שנזכר במשנה, לרנן, מרננים אחריו. לרנן זה מילים לא ברורות, אומרים עליו, ואתה לא רוצה להגיד בדיוק מה. זאת אומרת, זה דיבורים לא חתוכים, לא צלולים. וזה אופייני לבעלי החיים. וזה קשור לעובדה שעד יום חמישי היה, בארבע ימים של בריאת העולם, היה עולם הדממה. כי הדומם כמו הים ביום השני לא מדבר, למרות שכמובן אתה שומע את ההמיה של הים. הצומח איננו מדבר, מאורות השמיים ביום רביעי לא מדברים. קולות באו לעולם בבריאה של יום חמישי, בעלי החיים. אבל בעלי החיים מתייחדים בדיבור של השמעת קולות ולא של חיתוך מילים. חיתוך מילים זה דבר שהתחדש ביום שישי בבריאת האדם. אז לכן הרנינו זה קריאה לעם ישראל, לאומות העולם, למשוררים, הרנינו. אז היום בשפה, אפילו גם בתנ"ך, המושג רינה, הרי הוא לאלוקים בכל רינה. בכל רינה ותודה. המושג לרנן התפתח מתוך הקולות המוזיקליים. יש לו צליל שלילי כשאנחנו מדברים לרנן. זאת אומרת, מי שאיננו יכול לדבר כי הוא בעל חי, אז אני רואה בעין חיובית את הכוח שלו לנבוח. אני רואה את הכוח של הפרה לגאות, אני רואה את הכוח של הציפור לצייץ, כי זה המקסימום שיכול לעשות. בני אדם שהתפקיד שלהם לדבר ולדבר בצורה בהירה, ואתה אתה מענפף לי, מה אתה מדבר לי בצורה לא בהירה, אז אני פונה אליו בטענה. כשאני אומר מרננים אחריו, זאת אומרת מדברים עליו דברים לא בצורה בהירה, לא חשים, רומזים. אז אני קורא לזה רינון. נכון, כן.
אז מה שאנחנו אומרים בקבלה שלנו, עושים את כל הזה ורחון
עליו. יפה. אז לכן אמרתי, מי שלקח את העובדה של להזמין קולות, והוא מפתח את זה בהתאם לכישורים שלו, אנחנו רואים את זה בצורה חיובית. הריעו לאלוקים בכל רינה, תרועה. כל אלה הם מושגים של להשמיע קולות שאתה יכול להיות הבעלים עליהם, אתה יכול לכוון אותם, אתה יכול לתעל אותם לצדדים חיוביים. לכן אתה אומר לכו נרננה. כן, במנגינות כמו שאתה, בני אדם שיכולים לדבר והם משמיעים קולות בצורה של מוזיקה, אתה רואה את זה בצורה חיובית. זאת אומרת, יש לזה צורה שלילית, אם זה בא במקום דיבור, אבל אם אתה למשל במוזיקה נותן ביטוי טוב יותר בהבאה על ידי הקולות, על ידי המנגינה, אז אני רואה את זה בצורה חיובית. אגב, בביטוי לכו נרננה, איך אתה מפרש לכו? לץ, באנגלית, הבא, בוא נעשה. זאת אומרת, לא שאני צריך ללכת לאיזה מקום, אלא כאילו להתקדם. אבל השפת אמת דקדק פה. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, לך והודיעם. אז איך מתפרש הביטוי הזה, לך והודיעם? משה רבינו נמצא בהר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, יש לי מתנה, לך מפה, לך למחנה ותודיע להם. אז לכן הגמרא אומרת שבכל ערב שבת משה רבינו הולך ואומר. אמר השפת אמת, לכן מתחילים בלכו נרננה, זה שבת, כי משה רבינו הולך. לכו נרננה, משה רבינו כאילו אומר לעם ישראל, כמובן, בואו, נלך יחד ונקבל. זאת אומרת, יש פה כאילו מילת זירוז כזה, ולאו דווקא שאתה צריך ללכת מנקודה לנקודה. על כל פנים, יש ליסוד הזה של רון, ברון, למשל, יש באיוב, ברון יחד כוכבי בוקר. המקסימום שהכוכבים יכולים להגיד זה להגיד רינה, אבל אף אחד לא שמע את הרינה. מי שקם בבוקר שקט, הוא שומע את הכוכבים שרים. ברון יחד, הכל חשוב, ופתאום אתה רואה את השחר, אתה רואה את הכוכבים של בוקר, אז אתה שומע גם את הרינה שלהם, כי זה המקסימום שהם יכולים לרנן. על כל פנים, כשכאן אומר הרנינו לאלוקים עוזנו, זאת אומרת, תגידו כוח לאלוקים בכל הכלים שיכולים להיות, גם בשתיקה, גם בדיבור, גם ברינה, הרנינו, זאת אומרת, בכל האמצעים להשמיע בכל רינה. בחצי בדיחה, אבל יש בה הרבה אמת. יהודי אחד נוסע ברכבת, יושב לפניו יהודי אחר. אוי! אומר היהודי, אומר על השני, אתה מספר לי? מה יש בבדיחה, אתה מספר לי? אני בהנחה שלך כבר שומע, אתה לא צריך לי לומר, אני כבר שומע את הבעיות שלך. ובכן, אז הנה לך צורה של דיבור, בצורה של קריאת הבאה. אתה יכול לראות את זה למשל, תפתרו בבקשה, ספר שמות, סוף פרק ב'. תסתכלו החל מפסוק חב ג' עד סוף הפרק. מה יש שם? עוד פעם? עוד. מה אמרת? יש ככה, יש הנחה, ויש זעקה, ויש שבעה, ויש נעקה. הם השתמשו במה?
הם השתמשו בהנחה
וזעקה. במה עוד, סליחה? במה עוד?
חלק כתוב של הרדה ונעקה,
סליחה. אבל אם כתוב שבעתם, אז מה פשוט? שהוא שעה, שהוא שועה בעין. זאת אומרת, ותל שעבתם, הוא משווע לעזרה. אז ותל שעבתם, זאת אומרת שהוא שבע. אם כתוב, וישמע אלוקים את נעקתם, אז הם נענקו. מבחינת צורת הפועל, יש, אבל השמות שנגזרים פה זה הנחה ושבעה וזעקה והנקה.
היה לנו
זאת אומרת, יש פה הרבה צורות.
נראה שזה הולך
מוחמיר. סליחה. אני גם לא יודע, לא מצאתי במפרשים. זה פשוט, אני מכין שיחה לראש שנה, אז אני למדתי את הסוגיה הזאת. הבדיחה היא, הבדיחה, הסיפור, שהרבי מפשיסחה היה יהודי פיקח. אז הוא אומר לחברים שלו, אתם תראו, היה יום ראש השנה, אתם תראו שהאדמו"ר, זה החוזה מלובלין, שהוא היה הרבי שלהם, בשולחן יגיד דברי תורה על זיכרונות, והוא יפתח בפסוק ויזכור אלוקים את נוח. טוב. מגיעים לטיש, ובאמת כך קרה, אז הם ניגשים, אמרו לו, יש לך רוח הקודש? אז הוא אומר, לא, אני התפללתי על יד הרבי. בזמן שהוא התפלל תפילה בלחש, אז שמעתי שהוא חוזר כמה פעמים, ויזכור אלוקים את נוער, ויזכור... אז הבנתי שיש לו מה להגיד שם. אני מתכוון לומר, אני לומד את הסוגיה הזאת עכשיו, של ההנחה ושל השבה, ופתאום התבוננתי שלא כתוב אל מי. הנחה. מה יצא להיות כתוב ויזכו? צועק אל מישהו, לא כתוב ויזעקו, לא כתוב שהם שיבו. אלוקים שמע, אבל הם לא שלחו את זה לכתובת, כתובת בלתי ידועה. מעניין, מופיע, אני כבר לא רוצה לדבר שמופיע פה ארבע פעמים שם אלוקים, ואתה שבתם אל אלוקים, וישמע אלוקים, ויזכור אלוקים, ויד אלוקים, וידע אלוקים. זאת אומרת, יש פה דברים בלי כתובת. איפה יש לכם דבר דומה לזה בתנ"ך? איפה? יופי. מה כתוב במגילת אסתר? כמה פעמים? ויזעק זעקה גדולה ומרה. אל מי? הוא צעק. איפה זה מופיע פעם נוספת במגילה בצורה עוד יותר בולטת? תפתחו במגילה, נו. זה צריך להיות בסוף. בפרק ט', פסוק למד א', בפרק ט' ממגילת אסתר. מה כתוב? דברי הצומות וזעקתם. לא כתוב, למה הם צמו? צומו עליי. בדרך כלל אתה אומר צומות, מה, מסו דיאטה, מה זה דברי הצומות? דברי הצומות וזעקתם. את כל זה כתוב במגילה, אבל לא כתוב צומות למי, ולא כתוב זעקה אל מי. פלא. דבר. יהודי אחד כתב מכתב, וכתב לכבוד רב שלוים בבני ברק, ולא כתב כתובת, הוא מסתום ידעו מה הכתובת שלו. מה זאת אומרת? אתה צם אל מי? אתה זועק אל מי? מה הפשעת? נכון הוא שמה? שאלוקים שמע, אבל למה אתה לא שלחת את זה לכתובת? אני אראה לכם קושייה עוד יותר חמורה. תפתחו בבקשה בסוף פרשת חוקת. בפרק ח' בספר במדבר. פרשת ט"ז, פסוק ט"ז. מה כתוב במדבר פרק ח' פסוק ט"ז? על מה מדבר פה משה באיגרת הדיפלומטית הזאת למלך אדום? הוא מדבר על מה שאירה במצרים. זאת אומרת מה? אתם יודעים מה? תביאו לראה עם פרשת שבוע. טוב, נניח במדבר אתם שחרדים. פרשת שבוע. פרשת שבוע היא פרשת כי תבוא. נו? עוד פעם, עוד פעם. ומה בריא, מאיפה אתה צריך להכיר את זה חוץ מפרשת שבוע? לא בדיוק, אבל בכיוון. דבר עוד יותר בולט בפרשה, לפני וידוי מעשרות.
לא, לפני.
מה, איך קוראים לזה? יש לזה שם, מופיע במשנה. מקרא ביקורים. ומאיפה אתה צריך להכיר את זה גם בשנים האלו כשאין ביקורים? מהגדה של פסח. מה כתוב? תפתחו בפרק חב זין, פרף חבב, בסבב במדבר, בפסוק זין. מה כתוב שם? ואני צג אל השם. מי אמר? מה? משה עובד עלינו בעיניים. פעמיים משה אומר את זה כשהוא כותב למלך אדום, והוא אומר את זה. ואתן בפרשה, זה הרי הפרשה של הרמי עובד אבי, שעל זה אומרת המשנה בפסחים, הולך ודורש מהרבי עובד אבי, לוקחים את הפרשה שמקרא ביקורים ודורשים את זה, דיינו מנסים לפרש, מפרשים פה דבר שלא כתוב בתורה. אז פעמיים מופיע בתורה על אותו אירוע שבסוף בפרשת שמות מופיע סתם ונעקתם, זעקתם, שעבתם, הנחתם, וכאן אתה מגלה לנו לאיפה זה, מה פשעה? ואתה דורש את זה, וניצג לשם אלוקי אבותינו. אז נכון שהתורה כאילו לומדת פשעת, אומרת, מה ששם היה זעקה, אני אגיד לך פשעת. אבל למה שם זה לא כתוב? זאת השאלה גדולה.
שם בגרות.
עוד פעם?
שני הסגורים שהם
זה השם השם, פנייה לשם,
בגלות,
גם במצרים, גם... אתה אומר את זה דבר יפה. אז אתה אומר שבגלות אי אפשר לדבר לקדוש ברוך הוא?
אולי זה שם
קצת. אתה חושב יפה. אז, כן.
אולי זה ישראל, זעקו, לא זעקו לשם. זה גם שם, זעקו, זה לא היה אפילו לבד שם.
או, אז... כשהיו... או שזעקו שם... הם היו כל כך משובדים שאיבדו את הכתובת. אוי, הוא נותן הלכה מהכבודה. וישמע אלוקים, וידע אלוקים. אלוקים יודע, כן, זה כל כך עמוק שהוא עצמו לא יודע איפה זה היה. אתה אמרת את דבר היפה על גלות. הרב אוטנר נתן איזה סיבוב. הגמרא ביומה מספרת שמשה רבינו בפרשת דברים אומר האל הגדול הגיבור והנורא. בירמיהו כתוב האל הגיבור בלי הנורא. בדניאל כתוב הגדול בלי הגיבור. ירמיהו ודניאל חיו בתקופת הגלות של בית ראשון. אז הם אמרו, אנחנו יכולים להגיד הגדול הגיבור והנורא, איפה הם גבורותיו? הרחיב את בית המקדש, שרף את ירושלים, לא אומרים. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, ולמה קוראים להם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. מה יש? אמרו, מויש רבינו אמר גדול ונורא, אתה יכול ללכת, יש לך על מי לסמוך. אבל ירמיהו ודניאל לא אמרו כי הם לא ראו. אז הגמרא שואלת, אז מה הם לא יכלו לקחת טרמפ על גבו של משה רבינו? ואת הגמרא תשובה נוראית, מתוך שידעו באלוהיהם שאמיתי הוא, לא כזבו בו. הם אמרו, השם הוא אמיתי, אני לא מרגיש שהוא גדול, אז אני לא אומר, אני לא מרגיש שגיבור. אבל בתפילה אתה צריך להרגיש איפה הם גמרו אותיו? איפה הם נורא אותיו? מה? אתה נראה לך שזה רק סיפור שלפני 2500 שנה היה יהודי אחד, הכרתי אותו, הוא היה ידיד של הישיבה שרגאי. היה בזמן מסוים היה ראש עיריית ירושלים, מפדלניק, אבל מפדלניק. אז מיד אחרי מלחמת העולם השנייה הוא נסע לאירופה לחזק יהודים. עד כדי כך שהוא אמר שהוא הגיע לפריז, אז לא היה חשמל בפריז, היה מיד אחרי השחרור. אז הוא סיפר שהוא נסע ברכבת ממחנות העקורים, וישב ממולו יהודי, וראו שהוא יהודי חסידי כזה, שבור עצוץ. הוא נכנס שם לפנות בוקר לתא, והוא ישב ממולו, וכל הזמן היהודי הזה שתק. ושחגי יהודי שומר תורה, אז הגיע והתפלל שחרית, הניח תפילין, אכל ארוחת בוקר, התפלל מנחה. לפנות ערב, לפני שהשמש שקע, היהודי הזה מוציא מאיזה מזוודה קטנה שיש לו תפילין, ואומר, רחמנות עליך, אם אני לא הניח תפילין, מה יהיה עם העם היהודי? אז הוא הניח. אז זה נשמע לנו כאפיקורסס. זה אומר, זה שפיץ אמונה. היהודי הזה אמר, אני לא מניח תפילין. הקדוש ברוך הוא עשה אושוויץ. הוא עשה זה, אני לא מניח תפילין. וכשהוא אמר, רחמנות עליך, זאת אומרת, בשביל לשמור את העם היהודי, אז אחרת מי יכיר שיש אלוהים בעולם, אז אני מניח תפילין. זה הגמרא מתוך שידעו באלוהים שאמיתיו. זה לא הולך לי להגיד, אני לא אומר סתם מילים. אני לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה אמונה גדולה מאוד. זה בין מה שאתה אמרת. אז התקופה הזאת של החפ הזה של הרב רוטנר, התקופה הזאת של דברי התומות וזעקתם, זה היה בתקופה של כנסת הגדולה. זה היה בין השמשות. אמר מרדכי, אני יודע שצריכים ליצוק, עומדים לרוג את העם היהודי, אבל אני הוא לא מקבל אותי. אין תגובה בצד השני, אז אני צועק. אני לא יודע את הכתובת, כי איפה הם גבוה אותיו, איפה הם נורא אותיו. כשהמגילה אומרת דברי הצומות וזעקתם, זה התקופה שלפני כנסת הגדולה, לפני שהחזירו עטרה ליושנה. אז הוא אומר, לא אומר, אני יש לי קושיות. יש לי קושיות, זאת אומרת, יש מישהו שיש לי קושיות עליו, ואם הוא לא מתרץ לי, אז אני לא כל כך בסדר איתו, זה לא עובד. זה יש סיפור חסידי, וריאציה דומה לזה, עומדים לתקוע בשופר, ולוי יצחק או מישהו מגדולי החסידות אומר, שם בסוף יושב איזה יהודי אחד, תיגשו אליו, תגידו לו, הוא מעכב לי שאני לא יכול לתקוע. ניגשים יהודי פשוט, אין לו תלית, אומר לו, רבי יצחק, מה קורה איתך? אומר, אני לא מתפלל. למה אתה לא מתפלל? אומר, אני חיית, ולא היה לפרנסה. כמה ימים לפני ראש שנה, הפריץ קרא לי, וביקש ממני שאני אתפור לו אדרת, ושילם לי טוב ותפרתי לו. אלא נשאר לי כמה יריות בתו, לקחתי אותם בצד, שילמתי והלכתי. זאת אומרת, הוא שילם לי, בדרך אני שומע שרודפים אחריי. אז הכבאתי את זה שם בחורשה. מה יש? שכחת לתפור לו טלי, זאת אומרת, מטלה. טוב, אז אני חוזר ואני תופר לו מטלה, אז הכל בסדר. ואני חוזר והבד לא נמצא. מי לקח את זה? אף אחד לא היה פה. אז אני אומר לעצמי, זהו, הקדוש ברוך הוא לא רצה שאני אקח מגניבה. הוא לקח לי את הבד, אני לא סחבי איתו, לא שומע תקיעות, לא כלום. אז אני יושב פה בית כנסת ואני ברוגס איתו. אז רב לוי יצחק אומר לו, טוב, אתה יודע מה, אבל היום הוא ראש שנה, אז בוא נתפייס. אם הרב אומר, אז אני מוכן להתפייס. אמר הרב יצחק, עכשיו אני הולך לתקוע. זה נשמע לנו נורא פיקורסי, גם טיפשי, אבל האמונה של היהודי הזה. זאת אומרת, יהודי אומר, אני לא מסתדר, הקדוש ברוך הוא לא מסתדר איתי, אני לא מסתדר איתו. כל זה מעיד על אמונה עמוקה. זה הפשט דברי הצומות וזעקתם. אנחנו צעקנו, צומו עליי 3 ימים, כולם צמו, אבל לא כתוב למי הם צמו, כי היה להם קצת ספיקס איך להסתדר עם כל הדברים האלה. אז עד שבאו אנשי כנסת, אמרו, הם אין גבורותיו. הקדוש ברוך הוא, יהודים, שתי נוסחאות. נוסחה אחת, יהודים נסו לחוץ לארץ, על קברי צדיקים, לזה. אמר רבי שלמה זלמן, מה אתם עושים? בארץ אין מספיק צדיקים? אז הוא אמר, למירון לנסוע? אמר, מה פתאום למירון? תיסעו להר הרצל, תלכו לבית הקברות הצבאי, שם מונחים הצדיקים של הדור. אתם מבינים איזה רעיון של רבי שלמה זלמן? וריאציה דומה לזה, אני יושב הרבי מבלז, אמר, אתה רוצה ברכה? מה אתה בא אליי? על מי נניח, אתה תראה יהודי שיש לו מספר על היד מאושוויץ, זה הצדיק של הדור, תקבל ממנו ברכה. זה ראייה של אמונה עמוקה. זה הכל דברי עצמות וזה הקטם. כל זה מונח פה. זה קושה של איתאי. יהודי, הרבי אמר, הוא הולך לקבל ברכה, הוא תפס את היהודי, אמר, תן לו, מה אתה רוצה ממני ברכה? הוא אומר, היהודי, הרבי אמר שאתה תן לי ברכה. זאת אומרת, יהודי שסבל מפני שהוא יהודי, אז יש לו סגולה גדולה מאוד. זה קידוש השם. כן מאמין, לא מאמין, נעזור אותו. אם הוא לא מאמין אחרי אושוויץ, אז גם כן יש מקום לדון אותו לכף זכות. מדברים על להיות מאמין אחרי אושוויץ, זה בישמע אלוקים את נעקתם. זאת אומרת, אז מוישה רבנו ידע, הוא ידע מוישה רבנו הוא פסיכיאטר, שפלוני אמר, אוי, אז הפסיכיאטר יודע, הוא יש לו עסק עם ההורים שלו, הוא יש לו עסק עם זה, הוא מפענח את מה שלא ידוע לאובייקט עצמו. גם זה אמר רבי ביצרי, זה גם רבי ביצרי, מה אמרת, איזה סיפור אתה עושה? זה פעם, אז רבי ביצרי אמר, אני לא מבין את השפה של תינוקות, אבל האמא יודעת בבכי מה שהוא צריך. זאת אומרת שמוישה רבנו, כשהוא שלח למלך אדום, כשהוא במקרא ביקורים, אומר וישמע השם את קולנו, הוא ידע לפענח, הוא ידע למה זה מרובן הסיפור הזה. אז זוהי הזעקה המיוחד, וישמע אלוקים את קולנו. אז זה נקרא הולך במשנה כתוב והולך ודורש מהרמי עובד דוד. מה זה הרמי עובד דוד? אני קורא, הרי בכלל יש פה בעיה, אני חושב דיברתי על זה ערב פסח, יש פה בעיה מורכבת יותר. צריכים בליל הסדר לספר ביציאת מצרים. מה הייתם מציעים בשביל לספר ביציאת מצרים? לקחת את ספר שמות ולספר. נו, לא יודע את זה בשביל, מגיעים לפרשת שבוע, מקרא ביקורים, מה מצרים, מה מצרים, מה פתאום הגיעו עד אז? אז יש כמה וכמה תשובות. אחת התשובות מעניינת, מה חסר בהגדה של פסח? משה. גם מה שכתוב פעם זה טעות. כתוב, בימין ובשם במשה עבדו, בהגדות המדויקות זה לא מופיע. למה כמובן? כי הלילה הזה מוקדש להגיד שבח לקדוש ברוך הוא. כשאומרים שבח לקדוש ברוך הוא, מה זה בני אדם שותפים בדבר הזה? אפילו מוישה רבנו לא. אם היו בוחרים קטעים מספר שמות, אז בהכרח מוישה רבנו נמצא. המקום היחידי שיש בתורה סיפור על פרשת יציאת מצרים, ומשה רבנו לא הזכר את זה בפרשת מקרא ביקורים, לכן הביאו את זה מכאן. אז זאת אומרת, אני חושב זה בור של הרב חרל"פ. כמובן יש אפילו תשובה מספרית לזה. כמה פסוקים יש בפרשה שלנו? פרשת מקרא ביקורים, גם בפסוקים יש בה. אתה צריך לזכור את מהגדה של פסח, לא, את מקרא ביקורים. הוא מתחיל, תראו, נו, בפסוק ג' בפרק חווה בספר דברים. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים הם ואמרת אליו. נו, וכאן מתחיל, ציטוט. הגדתי היום לשם אלוקיך, כמה פסוקים יש?
13.
סליחה, מפסוק ג' עד פסוק ת', כמה פסוקים יש? וענית ואמרת, בפסוק ה', וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. יש ארבע פסוקים. אתה שומע מיד? ארבע כוסות של גאולה, ארבע לשנות, ארבע קושיות, כל ליל הסדר עומד בסימן של ארבע. אז גם הפסוקים זה ארבע. הנה ארבע פסוקים. יש עוד, כתוב, והגד את הנבינראי, יש כמה תשובות לדבר הזה, לא חשוב עכשיו. אז זאת אומרת, המקום, מוישה רבנו מספר בשם השם, מה הוא עשה? מוישה רבנו לומד פשט במה שכתוב בתורה. כשהוא כתב למלך אדום, הוא לא יכול היה לכתוב לו סתם בני אדם ננחו, הוא אומר אני הרי יודע היום, הוא הפסיכיאטר. אדם עושה מעשים בצורה בלתי מודעת לו, והוא תפקידו של הפסיכיאטר לגלות מה מונח בדבר הזה. מויש רבינו הפסיכיאטר, ולכן הוא גילה גם במלך אדום וגם כאן הוא גילה אל מי הם צעקו. זאת אומרת, יש צעקות שאתה צועק ואתה עצמך אינך יודע למה זה מכוון. לכן כתוב אצלנו, ויזעקו ובתה על שבתם, הם היו כל כך משועדים שהם... ככה נראה לי פשט בהבנת הדבר הזה. עכשיו, איך אני אקשור את זה לשופר, זה נעזוב את זה עכשיו. אבל... הנה היסודות הללו בדבר הזה, על הזעקה המיוחדת הזו. העיקר אתם לא תגידו כמו הרבי שאתם יודעים במה אני אדרוש בראש השונה. יגידו שאתה מה לא הרבי.
גם סובר פה המון, כאילו אין...
איפיין, אתה רואה? אתה הלכת כבר, זה כמה נהיה מסקנה. השופר אין לו מילים. השופר יש לו קולות. השופר יש לו הרנינו. למה? כי הוא מהבהמה. השופר זה קרן של בהמה. זאת אומרת, זה לא דבר שאדם עושה את זה. אתה לוקח מהטבע משהו, בום, ואתה משמיע קול. וזה קול שאתה יכול אם יש לך אוזן, אתה שומע כל מיני קולות בדברים כיוון אלה. לכן איך החתימה? כי אתה שומע קול שופר. וישמע אלוקים בנהל. וישמע, השם אמרה, ברור אתה השם שומע קול... כי אתה שומע כל שופר, הוא מאזין תרועה ואין דומה לך. למה אין דומה לך? אתה היחידי שלומד פשט. כי אתה שומע כל שופר ואין דומה לך, כי אף אחד מלבדך לא יכול להגיד מה מונח בשופר הזה. שוב, כאן יש איזה בורד חסידי. הרבי ביקש לקבוע שיהיה לו בעל תוקע. נו, יצא כל אחד בא, והרבי בחן אותו, איזה כוונות יש לך? זה אמר, כוונות כאלה, כוונות כאלה, כוונות על פי קבלה. בא יהודי חדום, הרבי, אני לא יודע כוונות. אני יודע שיש לי שלוש בנות, ואין לי נדוניה לתת להן. ואני לוקח את השובה, ואני אומר, ציבית אני תוקע בשובה, אני תוקע. אני עשיתי מה שאתה רוצה, תעשה אתה מה שאני רוצה, תביא לי כסף בשביל הבנות. אמר, אתה תהיה התוקע שלי, זה טוב. זוהי דוגמה של להבין את ה... זה הריסות של אמונה. אם אתה תוקע ואתה מאמין שאתה עושה את רצון השם, אז השם יעשה את רצון השם. זה אמונה גדולה. מה אני צריך כוונות? מה אני צריך קבלה? זאת אומרת, האמונה בדבר הזה. אז אנחנו התחלנו מהרנינו. זאת אומרת, מה שכתוב אצלנו בפרק, הרנינו זה כוונות שרק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל גם בני אדם שמרננים, גם בני אדם שאומרים, יש להם כל מיני כוונות, והקדוש ברוך הוא היחידי ששומע את הכוונות האלה. אז בואו תראו. עכשיו אני חוזר לפרק. הרנינו אלוקי מוזלנו, הריאו. אז אתה מדבר פה על רננה פי א', אתה מדבר על רננה ואתה מדבר על התרועה, הריעו לאלוקי יעקב. שאו זמרה, תנו טוב, כינור נעים עם נבל. אתם שמים לב, הכל פה כלים. לא מדברים על דיבורים. תקעו! תקעו בחודש שופר. ומדברים פה השמעת קולות. השמעת קולות שהכותרת שלהם זה הרנים. הכותרת שלהם, כולם הם דיבורים גולמיים. דיבורים לא חתוכים מילה, דיבורים ששומע כל שופר, שאתה יודע בדיוק מה, כמובן שגם בכסף, קודם כל מה פשט המילה בכסף? תפתחו משלי זין, נדמה לי. מה אתה אומר? רק רגע, קודם כל תמדר במשלי פרק זין, פסוק חף. צרור הכסף לקר בידו, ליום הכסף יבוא ביתו. מה יש, רבותיי, שיטת האלגברה? הפטנט של שיטת האלגברה זה להציג את הנעלם, ואני פותר את הנעלם באמצעות מקום אחר. אלה הם שני המקומות היחידים בתנ"ך שכתוב במילה כסף, אלא פעם בה' ופעם באלף. יום הכסף זה היום המיועד, היום הקבוע, היום הממוקד. צרור הכסף לקר ביתו ליום הכסף, הוא יבוא ליום מיוחד, ידוע. תקעו בחודש שופר בכסף, דהיינו ביום המיועד, היום המיועד ליום חגינו. זה הפשט הפשוט, הפשט הלשוני. אז כמובן מהי השאלה? למה השפה משתמשת בדבר מיועד, בדבר ממוקד, בהוראה של כיסוי? וכאן באה דרשת חז"ל. מה יש מיוחד בראש השנה? ולכן מה? זה החג היחידי, תמיד אנחנו קובעים את החגים על פי הלבנה. החג היחידי שאנחנו לא יכולים לקבוע כן לבנה, כי הלבנה מכוסה. אז חז"ל דיברו כמה הסברים לכיסוי, אבל העובדה שיום הכסף דיינו שזה זה יום מכוסה. אז עומק הפשט שהיום המכוסה הזה, זאת אומרת, זה אפילו הדיבורים, אני לא תוקע, לא יכול למקד, לא יכול לומר. ובכן, תיקחו בחודש שופר, אתם שמים לב שכל שלושת הפסוקים שפותחים את הפרק הם כולם דיבורים בלתי ברורים, דיבורים אילמים. בוודאי. אותו דבר, כי אתה מדבר בניגון, אתה מדבר בניגון, זה אתה מספר לי, זה מה שאמרתי, פתחתי בהנחה. בניגון אתה מכניס את כל המילים הללו ליום חגינו. הקדוש ברוך הוא מבין. הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, אני מנגן כשאני לא יכול, אני לא יודע להתנסח. אני יש לי משהו ואני לא יודע. לכן באמת, בעולם החינוכי המודרני, אתה מבקש באמצעות המורה, באמצעות המדריך, באמצעות הפסיכולוג, אתה מבקש לדלות מתוך... האומנות הגדולה של הפסיכולוג והפסיכיאטר, להביא אותך שאתה תבין את עצמך טוב יותר. על ידי שאלות, על ידי... פתאום אתה... למה עשיתי את הדבר הזה? יש לך איזה תת מודע, ואתה מעלה אותו באמצעות ההדרכה, מתת המודע למודע. זה ליום חגי, זה הבקסה, זה המחוסה. החשיפה העצמית מונחת פה. הוא מנגן ומנגן, ואני שומע בניגון מה הוא רוצה ממני. לכן כתוב, אתה שומע כל שופר, ומאזין תרועה, שומע, מה ההבדל בין שומע למאזין? מאזין זה שם את האוזן, אתה מדבר בלחש. אני צריך לשמוע, שומע, שמיע, להאזין זה לתת אוזן. זאת אומרת, זה האזינו השמיים והדבר, אמרו חז"ל, האזינו, שמוישה רבינו אמר האזינו השמיים. מדוע? כי הוא היה קרוב לשמיים. מה אמר ישעיהו? שימו שמיים והאזיני ארץ. מוישה רבינו, האזינו השמיים, הוא גרוב. ותשמע הארץ, שם למטה. ישעיהו היה במדרגה יותר נמוכה, אז הוא אומר, שימו שמיים, האזיני ארץ, הוא היה קרוב יותר. האזינו זה לשון של קרבה. אז הוא אומר, האזינו, אז הוא מאזין תרועה, אתה שם את האוזן, זה קרוב, ואין דומה לך. אתה היחידי שיודע מה מונח בתוך הניגון שלי. מה שמונח בתוך הניגון שלי, זה היסוד של התיקון בחודש הפר. בבקשה? טוב, זה סיפור בפני עצמו, תלוי איזה רבי ותלוי באיזה נסיבות, בוודאי. אתה שמעת פעם סימפוניה של בטהובן? אתה יודע שבטהובן היה חירש? שמעת פעם דבר כזה? בטהובן היה חירש. צריכים לשמוע, הוא שמע, הוא היה מגדולי הקלסיקנים המוזיקאים. זאת אומרת שהוא שמע את הכל מבלי שאתה שומע אותו. וזה התנגל לזה, זה הרי דבר מופלא מאוד, אבל זה ראייה לדבר מהאל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.